טוב, חברים יקרים, אני קראתי לשיעור הזה, תראו את זה אחרי זה בכותרת, באתר, ביורוץ, קראתי לשיעור הזה, תשפ"ד, זה ראשי תיבות, תהא שנת פירוק דמיונות. בסדר? זה הרעיון של השיעור. זה שיעור יהודי, בדרך כלל השיעורים שאנחנו אומרים פה, זה שיעורים רב שנתיים, זאת אומרת שאפשר יהיה גם עוד שנה להקשיב להם, אבל פה זה שיעור ספציפי שמיועד לקראת ראש השנה תשפ"ד. אני רוצה לדבר שנייה על המהות של ראש השנה, שאנחנו הולכים בעזרת השם להיפגש איתו עוד מספר ימים, ואיך אנחנו משליחים את זה למציאות שאנחנו נמצאים בה היום. תראו, המצווה המרכזית של ראש השנה זו מצוות השופר. מצוות השופר זה מצווה קצת משונה, כי מצד אחד היא המצווה הכי פופולרית של חודש תשרי. כן, תשאו גם ציבור, מה שנקרא לא ציבור דתי, הסמל של חגי תשרי זה השופר. שזה, כמו שאמרנו, משונה, כי יש מצוות שהן בהרבה יותר עוברות מסך. למשל, הדלקת נרות חנוכה, אם זה משהו כזה יפה, אור בתוך החושך, ככה נותן אקזוטיקה. גם בחודש תשרי, תפוח בדבש, סוכה, ארבעת המינים. שופר, זה נראה במבט ראשון, מצווה שהיא הזויה. לוקחים כלי נגינה שעשוי מאיזה קרן של איל, באמת איזה כלי נגינה פרימיטיבי, ומשמיעים בו איזה קול שנשמע כמו איזה יללה, לא יודע, משבטים אי שם מלפני אלפי שנים, ומשום מה היהודים מתחברים שהם שומעים את קול השופר. יודעים שמבחינת הרייטינג של התפילות, מתברר שהתפילה שמגיעים אליה הכי הרבה אנשים, זה בסוף יום הכיפורים, נכון? שיש תפילת נעילה, ויש את הרגע של תקיעת השופר, ושרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה, זה מגיעים הכי הרבה, זה התפילה הכי פופולרית. מה זה השופר? שופר זה מצווה שעובדת על חוש השמיעה שלנו. המצווה זה לשמוע קול שופר. וכאן צריך טיפה להבין. בתוך החושים שמרכיבים את החיים שלנו, כל מה שקורה לנו בחיים זה פועל יוצא מהחושים, יש מדרג מהחוש הנמוך ביותר עד החוש הגבוה ביותר. מהחוש, נקרא לזה, החומרני ביותר, עד החוש הרוחני ביותר, העדין ביותר, הדק ביותר. בואו נראה אם תדעו לבד. מה, לפי דעתכם, החוש הכי נמוך באדם? החוש הכי גס? נגיע, מישוש. נכון? חוש המישוש זה משהו שהוא מאוד מאוד חומרני. נכון? אנחנו ממששים דבר, זה הצדדים הכי נמוכים של האישיות שלנו. עד כדי כך שהרמב״ם אומר, חוש המישוש חרפה הוא לנו. אנחנו הוא כותב את זה כמה דברים. זה שבן אדם בכלל... אנחנו אומרים, זה חוש שתופס מקום בחיים שלו, זה כבר בעיה. נכון, שאתה רוצה עכשיו להכיר משהו ואתה ממשש אותו, זה ההיכרות הכי גסה, הכי חיצונית. אחרי זה מה החוש לדעתכם? טעם. נכון? למה? טעם, מצד אחד, הוא יותר עדין מהמישוש, והראיה היא שמישוש זה משהו שקשה לך להבחין בפרטים. נכון, שאתה ממשש עכשיו איזה משתק חלה, קשה לך... לחוש בגבשושיות או בשינויים. טעם, יש לך כבר טעמים דקים. יש הבדל, טעם חמוץ, מתוק, וככל שאתה מתבגר, אז גם הטעמים הופכים להיות עניני טעם, משהו יותר מדויק. אבל עדיין חוש הטעם זה חוש מאוד גס. ילדים קטנים עד גיל 3, נכון? כל דבר שהם פוגשים, דבר ראשון, מכניסים לפה. כן? טועמים בפה. אז זה כאמור השלב השני. השלב השלישי זה חוש הראייה. שימו לב, חוש הראייה הוא מצד אחד משהו שהוא נותן לנו בהירות, בניגוד למישוש ולטעם, שזה דברים מעורפלים. ראייה זה כבר משהו שאנחנו יותר מצליחים לזהות פרטים, אבל עדיין זה ראייה חיצונית. נכון? הראייה עובדת על החזותיות של הדברים. אתה רואה את הדברים בצורה מאוד שטחית. אתה לא רואה מה עומד מאחורי. נכון? אתה רואה בן אדם, אתה רואה את הגוף שלו. אתה לא רואה את הנפש שלו. נכון? ראייה. השלב הבא בחושים זה חוש השמיעה. שמיעה זה משהו שאתה לא רואה בעין, לא ממשש, לא תואם, אתה מקבל מסר רוחני מופשט דרך האוזן שלך. אתה שומע דברים. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. בגמרא כתוב, שמיע לי, סביר לי. כאשר אדם שומע, הוא סובר. סובר זה מבין. להבין דברים זה על ידי שמיע, בהרבה יותר מאשר על ידי חזותיות. לצורך העניין, שאתה שומע שיעור, אתה תבין בהרבה יותר דברים מאשר אם תראה סרט. על אותו נושא, נגיד עכשיו, הייתם רואים סרט על מצוות שופר, ועוד פעם, שמנסה בסרט, בלי קול, כן? סרט אילם, רק בציורים ואנימציה, לא יודע, מנסה להסביר לכם את הטעם הפנימי של שופר, זה יהיה לכם אומנם יותר מושך את העין, כי זה יותר חושני, כמו שגם אם תעבור עכשיו שופר למשש אותו, זה ייתן לך תחושה ראשונית יותר טובה. לטעום שופר, טוב, זה כבר במצב לא פשוט. אבל, כן, ילד קטן תביא לו שופר, הוא, נכון, ננסה גם לטעום אותו. אתה רואה את השופר, אבל כשאתה שומע הסברים על השופר, זה כבר משהו יותר עמוק. החוש הרוחני ביותר, כשמו כן הוא, זה חוש הריח. עכשיו, אנחנו היום כמעט ולא משתמשים בחוש הריח. רובנו, מה שנקרא, תטרנים. תטרנים זה אחד שאין לו כל כך חוש הריח. אתם מודעים לזה, כן? שרובנו תטרנים. איך אני יודע את זה? שהרבה בחורי ישיבה לא משתמשים בדודורנט. אז כנראה ראיה שחוש הריח שם לא צד חזק. לענייננו אבל, לעתיד לבוא כתוב שהמשיח הריחו ביראת השם. המשיח, ככל שהגאולה תתקדם, חוש הריח הוא דווקא יהיה עוד יותר מפותח ודק. מה הכוונה שהמשיח יריחו ביראת השם? כתוב לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח, כי מריחו ביראת השם. זאת אומרת, יהיה למשיח איזה סוג של הבנה, סוג של קליטת מציאות שהיא לא חושנית, לא חיצונית, אלא משהו מאוד דק ופנימי. אפשר לראות את זה היום בשני דברים. א', אין כמעט עבירות בחוש הריח. מישוש, כמובן, מגע אסור, טעם, מאכלות אסורים, ראייה, לא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שמיעה, לשון הרע. ריח, איזה עבירות יש לך בריח? אומרים חז"ל, אסור לריח בריח בסמי אישה, כן, שאינה שלו, אסור לריח בסמי עבודה זרה. בסדר, זה דברים מאוד נדירים. נקודה שנייה, שחוש הריח היום הוא גם מאוד פעיל. מתי אנחנו משתמשים בחוש הריח? בסמים להבדלה, נכון? בהבדלה, מוצאי שבת, שהנשמה שלנו, נכון? אנחנו מריחים בסמים. שאני חושב, אז יש כאלה שמשתמשים בחוש הריח גם היום לדברים אחרים. כל מיני אפשרויות. מה זה? נותן, כן, יש כל מיני. לא, התכוונתי, טיפקס, גז מזגנים, דברים כאלה, לא... יש כאלה... אז, אבל הריח לצורך העניין הוא פחות רלוונטי. מבין ארבעת החושים שאנחנו משתמשים בהם היום, חוש השמיעה זה החוש הרוחני ביותר. מצוות שופר כאמור היא עובדת על שמיעה. ועכשיו שימו לב, שוב, אני פה עובר פה איזה מהלך שתבינו איך אדם אמור לשמוע בראש השנה, ומתוך כך איך הוא הולך לתפקד כל השנה כולה. שוב, כאשר אדם בוחן את המציאות בצדדים הגסים שלה, הידיים, העיניים, הפה, אז המציאות נראית לו מאוד מאוד חומרנית. ככל שהוא שומע דברים, מבין דברים, הוא מצליח כבר להתעלות מהמבט הראשוני, ולהסתכל, מה שנקרא, על הדברים בצורה יותר פשוטה, בצורה יותר ישרה, בצורה יותר מופשטת. הקולות שאנחנו שומעים במציאות, שימו לב, גם שם יש מדרג. הדומם לא משמיע קול. דומם מלשון דממה. דומם מתי הוא משמיע קול? כאשר אני מכה בו. זאת אומרת, אני עכשיו לוקח את הפלסטיק הזה ונותן לו מכה, או לא יודע, שובר אותו, אז הוא מתנפץ. יש כאן איזו אנרגיה כזו שהיא מתחקת אחת עם השנייה, ואז שומעים איזה קול. כן? דומם מלשון דממה, מלשון דום. דום זה סטטי, הוא עומד במקום הדום. אז הדומם, אז ממילא אין לו גם תנועה ואין לו שמיעה, אין לו קולות. המדרגה הבאה זה בעלי חיים. סליחה, צומח. צומח גם לא משמיע קול, אבל שהצומח מתחכך עם משהו, הוא משמיע קול יותר עדין ודק מאשר דומם. כאשר הרוח, למשל, נושבת בין העלים, מה אנחנו שומעים, איך קוראים לזה? איבשה, אבשה, איבשה. כלומר, שומעים איזה משהו חרישי שהוא עדין. השלב הבא זה בעל חיים. בעל חיים משמיע קול מתוך עצמו, אבל קול מאוד גס, נוהם. משהו כזה מאוד גולמי. ציפורים זה כבר משהו טיפה יותר עדין. ואז מגיעים אל מי שמשמיע קול בצורה הכי איכותית במציאות. מי? מי אז המדרגה? דומם, צומח, חי, מדבר. מדרגת האדם מדבר, זה נחשבת המדרגה הכי גבוהה במציאות, כי ההגדרה של בן אדם זה זה שהוא מדבר. מה זה דיבור? שימו לב. דיבור, אני אוויר מתוך הריאות שלי, נושב, שמתחבר עם מחשבות רוחניות, והפה שלי, החך שלי, השפתיים, הלשון והשיניים, מוציאות עברות מילים שיש להם משמעות. כולן מכירים, אונקלוס, פרשת בראשית, איך מגדירים בן אדם, והיא אדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, רוח ממללה. המלל של האדם, זה מה שמגדיר אותו. אבל, שימו לב, בתוך המדרג הזה, אמנו שמיעה, זה הקולות, זה הדבר הכי מופשט שאנחנו נפגשים איתו במציאות. בתוך הקולות, יש לנו את בן אדם, שזה משמיע את הקולות הכי איכותיים. אבל גם פה, שימו לב מה קורה. בן אדם, שהוא משמיע קול, הוא משמיע מילים. עכשיו אני מדבר איתכם, אני אשמיע מילים. מה זה מילים? אני כאמור, המחשבות שלי מתרגם אותם להעברות, לצלילים, הן עכשיו נקלטות בתוף האוזן שלכם, ומשם זה מתורגם אצלכם לחשיבה שלכם, ואתם מנתחים את זה. יש פה המון המון מורכבות, עד שהמחשבה שלי עוברת אליכם, וגם אז זה בדרך כלל, כל אחד מסנן את זה, בתוך התהליך הזה הולכים לאיבוד בדרך. מילים הולכים בדרך לאיבוד משמעויות, כל אחד למשל שיצא מהשיעור הזה, הוא יתאר את מה שהוא שמע בצורה אחרת. יש משהו שעוקף מילים, שבן אדם משמיע אותו שהוא מעבר למילים. מה הוא? מנגינה. מנגינה זה קול שבני אדם יוצרים. בסדר? בעלי חיים לא יוצרים מנגינה. בעלי חיים הם סתם משמיעים הברות. ציף, ציף. בן אדם מסוגל לקחת צלילים ולהפיק מהם סיפור מוזיקלי. צלילים שהם לאט לאט מתרכבים לאיזשהו רעיון שחודר יותר מאשר מילים. כשאנחנו שומעים מנגינה, מנגינה טובה, אנחנו מרגישים סוג של התעלות ונגיעה בנשמה שלנו, יותר מאשר כל מילים שנשמע. תראו, הרבה פעמים אנשים בהופעות מוזיקליות, תסתכלו עליהם, שפת הגוף שלהם היא כזו. גם נמצא במשהו מאוד מאוד... עכשיו, יש בזה הרבה דברים שהם כמובן דמיונות, אם נדבר על זה. אבל העיקרון עצמו, איך בן אדם מפיק את המנגינה הזו? על ידי כלי נגינה. שוב, הוא יכול גם כמובן לעשות רק עם הפה, אבל זה פחות תופס. כלי נגינה. איזה כלי נגינה השתמשו בבית המקדש? תוף, חליל, נבל וכינור. זה כלי נגינה טבעיים. תוף, לוקחים אור של בהמה, עוטפים איזה סיר של עץ, מתופפים ומרגישים, אתם מבינים? מרגישים את ההד הקול. כינור ונבל זה כלים שנמצאים בפה לגוף העליון של האדם. האדם מחבק אותם. בסדר? הם עשויים, הם מיתרים מזנבות של סוס, או מיתר, מעץ, דברים שאתה נוגע ושר אותם, מנגן אותם מהלב. חצוצרה, חליל, גם כלים שהיו בזמן בית המקדש, יש את חלל הגולגולת של האדם, נכון? את הצד העליון של האדם, שהוא נושף מתוך זה ומושמעים צלילים. ככל שהמציאות הולכת ונהיית יותר מודרנית, הכלים הופכים להיות פחות ופחות טבעיים. ככל שהמציאות הולכת ומסתבכת, אנשים שוכחים את הצליל הפשוט, את הצליל הטבעי. אומרת המשנה במסכת ערכין, הבוב היה במקדש, הבוב זה כלי נשיפה, היה זה אור של בהמה שהיו נושפים לתוכו, הבוב היה במקדש והיה קולו ערב, היה לו קול יפה. ציווה המלך וציפו זהב. המלך אמר, מה זה הכלי הפשוט הזה? אני רוצה פה משהו מתוחכם, נוצץ, עם זהב. ציווה המלך וציפו זהב, אומרת המשנה, ולא היה קולו ערב. הפסיקה הערבות של הקול. הסירו את ציפויו, חזר קולו להיות ערב כמו שהוא. ככל שמוסיפים תוספות יותר מלאכותיות, מאבדים את הפשיטות, מאבדים את הטבעיות. אחרי זה זה הלך והידרדר עוד. הכלי המכני הראשון בעולם, כלי הנגינה המכני הראשון בעולם, מה הוא? פסנתר. היה גם לפני זה, אבל פסנתר הוא הידוע. מה זה פסנתר? פסנתר זה קלידים, זה מכונה. שהקלידים מפעילים מערכת פטישים, פסנתר כנף, שמקים על המיתרים ויוצרים. זאת אומרת, אתה כבר לא נוגע בכלי, אתה, הערת סוגריים, זה קצת ההבדל, בין לכתוב בכתב יד, בין לן להקליד במחשב. כותב המערשה, הרושם שהכי עושה ברושם בלב האדם, זה הנעשה בכתיבת יד. עכשיו, כמובן בזמנו לא היה קלדות, אבל יש פה איזו אמירה. ככל שאתה יותר טבעי, בסדר? אתה מפנים יותר את התורה. קשור להרבה דברים. לימוד, למשל, חי של רב ותלמיד, הוא יותר טוב מלימוד באינטרנט. תגידו, מה ההבדל? זה אותו, זה המסר, הנה, המסר עובר פה במסך. יש משהו. החיות קצת, הפסנתר התחיל, אחרי זה זה המשיך. אבל נכון, יש עניין, עשה זה, בהחלט. להפעיל את עצמך, להיות אקטיבי בשיעור, ולא רק כזה שומע. וזה אחרי זה הלך והמשיך. היום, רוב המוזיקה שאנחנו שומעים זה מוזיקה אלקטרונית. זה מוזיקה ממוחשבת, היא מעובדת. זה צריך לדעת את זה. וגם הצלילים הם בהתאם, גם המוזיקה היא בהתאם. זה בא יחד. זה משהו כזה שהוא כבר תעשייתי. למשל, גיטרה אקוסטית, גיטרה קלאסית, איפה מחזיקים אותה? צורת האחיזה שלה זה על החזה, מול הלב. גיטרה חשמלית, איפה בדרך כלל מחזיקים אותה? באזור החלציים. וגם הצליל הוא צליל אלים. שהגיטרה אקוסטית, אתה עושה ככה, מנדולינה. נכון? פריטה קלה. גיטרה חשמלית זה... טינג, זה תנועה רחבה ואלימה. לפרוט, אגב, המילה לפרוט, מאיפה, לפרוט על גיטרה, לפרוט על מיתרים, מאיפה זה לקוח, זה קשור לראש השנה, לכן אני מזכיר את זה. רימון, שלוקחים רימון ומוציאים ממנו את הגרגירים, איך קוראים לזה? לפרוט רימונים, תכירו. לכל פרי משיבת המינים יש את המינוח בעברית המיוחד לו. חיטה קוצרים, תמר? לא, גודדים. תאנה, אורים. גפן, בוצרים. זית, מוסקים. רימון, פורטים. מזה הגיע לפרוט. משהו מאוד מאוד עדין. גיטרה חשמלית לא... אתה... קוראים לזה רוק. רוק אנד רול. רוק זה... מכה. קשור לזה. בעולם שהוא מלא בדברים מלאכותיים, בעולם שאנחנו שומעים צלילים מזויפים, מסובכים, מראות, מישושים, טעמים, בראש השנה, בן אדם לוקח שופר. שופר, כל ההלכות של עשיית שופר, המטרה שלהם יחד, להשאיר את השופר טבעי כמה שיותר. שלא יהיה סדוק, שלא יהיה ציפוי, לא כלום. נטורל, שנקרא. הכי פשוט שיש. שופר של איל. ומה משמיעים בשופר? בשופר משמיעים קול פשוט. קול השופר זה תקיעה, שזה קול רציף. אחרי זה שברים תרועה. הקול עולה ויורד. ובסוף מסיימים, נכון? בתקיעה גדולה. שוב קול רציף. חזל מכנים את הקול של התקיעה שלפני ואחרי התרועה, מכנים אותם במילה פשוטה. פשוטה שלפניה ופשוטה שלאחריה. אנחנו מתחילים את החיים, אתם מבינים, בקול פשוט. במשהו מאוד מאוד פשוט, דק, בלי תוספות, ברור. ככה ילד קטן מסתכל על העולם. ואז מגיעים אל השברים תרועה. העסק מתחיל להסתבך. בן אדם מתחיל לסבך את עצמו באין סוף פיתולים, ואז בראש השנה הוא שומע את הפשוטה של האחריה. הוא חוזר אל הקול המקורי הטבעי. הוא שומע את מה הוא שומע, והיה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כל מי שהלך לאיבוד בארץ אשור, כל מי שחשב שהוא ימצא את האושר במקומות אחרים, כל מי שחשב שהוא ימצא את האושר בזה שהוא יקבל אישור מאנשים אחרים. אשור במקור, אדעו לכם, האימפריה האשורית לא רצתה להרוג את העם היהודי. היא פשוט רצתה לעשות לו רילוקיישן. תעברו לארץ אחרת. יהיה לכם יותר טוב שם. שם האושר נמצא. כל הנידחים בארץ מצרים, כל מי שנידח בארץ המיצרים, מבינים? כל הסיבוכים, המיצרים, זה הלחץ של החיים, כולם השתחוו, ישמעו את כל השופר, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. המילה ירושלים היא צירוף של שתי מילים. ראו שלם. תראו, למרות כל הבעיות, למרות כל החדשות, למרות כל הקשיים, למרות שהעולם החיצוני מציף אתכם, החוש המישוש, הטעם, המרות, הצלילים, הרעש, תדעו, ראו שלם. יש שלמות בחיים. יש משהו פשוט שמוביל את החיים שלנו. זה הגישה שהאדם אמור לאמץ בחיים שלו בכלל ובראש השנה בפרט. אמרתי לך. אנחנו נמצאים עכשיו ערב ראש השנה תשפ"ד. אנשים שלא שומעים כל שופר, שלא ממושמעים, זה המצווה. המצווה זה לא לתקוע בשופר. המצווה זה לשמוע כל שופר. שהם לא שומעים את הקול הפשוט. הם אנשים שמלאים פחדים. מה יקרה בשנה הקרובה? אתם מבינים? אני רואה מול העיניים שלי את האסון מתקרב. אני כל החיים שלי ממשש. אני כל החיים שלי עסוק בדברים חומריים. ומי יודע? אולי בשנה הקרובה ייקחו לי את זה. אולי אני אפסיד כסף בשנה הקרובה. אולי יהיה מלחמה, אולי יהיה אסון, אולי ירידת אדמה. אני תואם את הפחד. יש אנשים תואמים את הפחד. זה נהיה אצלם משהו. מי שהוא שומע את כל השופר, מי שיש לו את העמדה האמונית הזו, להבין שיש אלוקים, מבינים? שיש כיוון לעולם הזה. אדם כזה הוא לא פועל מהחושים. הוא שומע כל שופר. הוא חושב פשוט. פשוט לא פשטני. פשטני זה חשיבה פרימיטיבית. פשוט זה לא נותן לעצמו להסתבך מכל הרעש מסביב, כל הצבעוניות והעשן, ולחשוב ישר. לשמוע את הקול הפשוט שמנצח את כל השברים תרועה. יכול להגיד אחרי זה, אשרי העם יודעי תרועה. השם באור פניך יהלכו. אני רוצה להזכיר לכם, עשיתי את זה כבר בכמה שיעורים, ואני מנצל פה שוב את ההזדמנות, את כל הפחדים שהיו לאנשים בשנים קודמות. בואו נלך רק ב-23 שנים האחרונות. אנחנו עכשיו למניינם בשנת 2023. בואו נתחיל משנת 2000. שנת 2000 זה שנת תש"ס. אלפים תש"ס. ראש השנה תש"ס היה פחד גדול. פג 2000. שמעתם על הדבר הזה פעם? אנשים החליטו שבשנת 2000 המחשבים יתאפסו ולא יודע, ישמידו את כדור הארץ. הלאה. בשנת התשסג 2003 היה מגיפה באפריקה, מגיפת סארס. התקשורת החליטה שזהו, זה סוף העולם. כולנו נמות במגיפה הזו. בשנת תשסח 2008 היה משבר כלכלי בארצות הברית, משם השליך לכל העולם. היה מיסטריה מוחלטת, זהו. הכלכלה העולמית נהרסת, כולנו פה הולכים לריב על פת לחם. בשנת תשעין עין בית 2012 הייתה נבואה מטומטמת של בני המאיה. מישהו החליט שלפי לוח השנה של בני המאיה, בשנת 2012 העולם יחרב, יבוא איזה מטאור, ישמיד את כדור הארץ. בשנת תשעין עין ג' 2013 הוחלט שצפון קוריאה הולכת לפתוח במלחמת עולם שלישית, מלחמה גרעינית. אתם רואים שבה שכחתם את זה, אתם כבר כל הפחדים. בשנת תשע"ד 2014 הוחלט שארגון דאש, זה 500 מחבלים מתוסבכים, הם הולכים לכבוש את המזרח התיכון ואת ישראל. בשנת תש"פ, זוכרים מה היה באמצע שנת תש"פ 2020, חודש אדר תש"פ, קורונה, נכון? מגיפה. זהו, כולנו הולכים למות סופית. עכשיו, תפשין פי ג' לקראת תפשין פי ד'. בואו נפרק את כל הפחדים. שוב, אני אעשה לכם שוב צורת חשיבה. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא לומדים פה רק רעיונות מופשטים. אנחנו גם מיישמים את זה לניתוח של המציאות. בואו נפרק את כל הפחדים, את כל הדמיונות, מבינים? שנמצאים עכשיו לקראת תשע"ד. בואו נתחיל. מבחינה ביטחונית, האנשים שמפחדים שבשנת תשפ"ד מדינת ישראל תחרב. בסדר? דארס. נתחיל מבחינה ביטחונית. שוב. לחשוב פשוט, לשמוע את כל השופר. מדינת ישראל היום היא אימפריה אזורית. אין שום איום ממשי על מדינת ישראל היום. עכשיו מציינים 50 שנה למלחמת יום כיפור. בסדר? יש כאן בקהל אנשים מבוגרים, יכולים לספר. לפני 50 שנה היה באמת חשש, מבינים? שהסורים יכבשו את טבריה. היה חשש שהמצרים יגיעו לבאר שבע. היום זה לא קיים. סוריה ומצרים זה מדינות מתפוררות מבחינה כלכלית. אין להם שום יכולת להילחם בישראל. בסדר? הארגוני טרור שאנחנו מתעסקים איתם, חמאס, חיזבאללה, הם כמובן יכולים ליצור נזק גדול. אבל אין מצב שהם ישמידו את מדינת ישראל. אנשים חיים בסרט. החיזבאללה הולך לכבוש את תל אביב, הוא לא. אין לו גם מה לחפש שם, זה לא, זה לא, זה לא בשבילו המקום הזה. בסדר. איראן הוא לי, לא איראן זה. בסדר, טוב, איראן. יש פה איזושהי בעיה שמטפלים בה. יש מספיק גורמים בעולם שגם מעוניינים שלא יהיה לה נשק גרעיני. שטיפה מגיע מה שקורה באיראן, המשטר עצמו שם נמצא בהתפוררות. זה לא מדינה שהיא פה הולכת להיות פה לאורך זמן במתכונתה הנוכחית. יש גם מדינת ישראל את הדרכים להתמודד. שוב, אנחנו לא אנשי ביטחון. אני אומר ברמה העקרונית, החשיבה הפשוטה, הלחץ הזה, אין היום שום איום קיומי מיידי על מדינת ישראל. הלאה. מבחינה צבאית, שומעים, תקשיבו, הצבא הולך לקרוס. זה היום גם חלק מהסיפור הזה, נכון? יש סרבנות גיוס וכו'. שוב, לנסות לנתח את הדברים בצורה פשוטה, בלי כל הרע של התקשורת והתמונות והזה והקבוצות וואטסאפ וכו'. צהל, כן, בסדר. צהל לא יכול לקרוס במדינת ישראל, בסדר. כל אלה שמובילים את המהלך המשונה הזה של הסרבנות גיוס, זה אנשים פנסיונרים. אנשים שאין להם תפקיד ביצועי. זה כל הלשעברים לשעבר. מה שנקרא שכבת השטח של צהל היא כבר מורכבת מחיילים מסוג אחר. הציבור, מה שנקרא המסורתי והדתי-לאומי, הוא היום נמצא בשכבת השטח של הצבא. וגם אלה שלו, אותם יחידות, אותם מקומות, צריך להביא משהו. גם איזה טייס שמאיים, אני אסרב וכו'. בשעת אמת, אין מצב שבן אדם יסרב פקודה. מהסיבה הפשוטה, שאז גם הוא ימות. בסדר? מדינת ישראל זה לא איזה שוויץ, תבינים, שאפשר פה לסרב. אף אחד לא מעוניין להתאבד פה. אני דיברתי עם כמה מהראשי המפחידים פה. אמרתי, אני לא מבין, אם עכשיו מפציצים את הקיבוץ שלך, אתה לא תלך לטוס? אומר לי, לא, בוודאי, בשעת אמת אני אקרא. בסדר, אז יש פגיעה בקשירות, יש מיליון דברים. אבל שוב, הדמיון הזה, הפחד הזה, שהצבא מתפרק, זה חלק מההיסטריה. צריך לחשוב על זה בצורה, מה שנקרא, פשוטה. איך... מבחינה כלכלית, שוב, אני בכוונה עובר פה את הדברים אחד לאחד, מבחינה כלכלית, שימו לב, כבר חצי שנה מאיימים עלינו שיש פה אנשים שהולכים להרוס את הכלכלה, מדינת ישראל תתמודד כלכלית. זה לא קורה. למה זה לא קורה? מהסיבה הפשוטה, שוב, תחשבו תמיד בצורה פשוטה, שבמדינת ישראל יש 99% של אזרחים שלא מעוניינים שיפגעו בהם כלכלית. בנים, אתה לא יכול להרוס כלכלה אם רוב הציבור לא רוצה שיהרסו לו את הכלכלה. זה ההבנה בכלל מה זה כלכלה מודרנית. בנים, יש שוב את הפחד, את הפנטזיה הזו, שיש פה איזה כמה יחידים שהם מחליטים להרוס את הכלכלה, ועכשיו הכלכלה נהרסת. כלכלה מודרנית זה משהו שקשור לדברים שלא תלויים בבן אדם זה או אחר. זה דינמיקות שקשורות לצדדים תרבותיים, לאומיים, צבאיים, גיאוגרפיים, אקלימיים בעולם, זה מיליון דברים. מדינת ישראל עם כלכלה פורחת. זה הבייסיק של הדברים. הלאה. הנקודה שכולם מפחדים ממנה. תהיה פה מלחמת אזרחים. גם פה. תחשבו בצורה פשוטה. איך יכולה להיות מלחמת אזרחים במדינת ישראל? אומרים, נעשה פה היפרדות. יש פה אנשים שרוצים, נכון, שיהיה היפרדות. איך תהיה היפרדות? מדינת ישראל היא מדינה קטנה וצפופה. זה לא פה ארצות הברית במלחמת האזרחים שהיה שם, אתה מבין, צפון ודרום, מרחק של מאות קילומטר, ואפשר להקים פה איזה אוטונומיה של כל אחד. פה, איך תחלק את האנשים? לא, אנחנו נחלק פה לאוטונומיות, איך תחלק? מה תחלק? הבנו, בסדר. אתה אומר שתל אביב יש שם איזה רחוב קפלן, יהיה מדינה אחת. בסדר. והיישוב בית-אל יהיה מדינה אחת. אוקיי, מה אנחנו עושים עם חולון ופתח תקווה? מה שם בדיוק הולכים לחלק את הדברים? זה לא בר התכנות הדבר הזה. מדינה קטנה, צפופה, שכל הזמן גם מאוימת. זה לא עכשיו שאתה יכול פה לשחק משחקים ובזמן הזה בינתיים הערבים יגיעו. אין פה שום מצב כזה. לשום חלוקה ושום דבר. והדבר היותר חשוב, מדינת ישראל בנויה היום משמונה מיליון יהודים, שיש ביניהם קשרי דם ותרבות, מה שאנחנו קוראים אחדות, של אלפי שנים. המחשבה שבגלל איזה, עכשיו איזה כמה אנשים שנמאס להם, אז העסק פה מתפרק, זה גם חלק מהדמיון והפחדים. צריך לפרק גם את זה. לא תהיה פה שום מלחמת אזרחים. לא תהיה פה שום מלחמת אחים. הלאה, עוד איום שאנשים מפחדים. אומרים, תקשיבו, יהיה פה גלי ירידה מהארץ. יאגרו פה כל המהנדסים, כל הטייסים, כל הרופאים, כי ככה הרי מציגים, שכולם הרי זה. אז ככה, דבר ראשון, לא יהיה גל ירידה מהארץ, מהסיבה הפשוטה שאין לאן ללכת. לאן בן אדם ילך? לאן? לאירופה? לצרפת, אתם יודעים מה קורה עכשיו בצרפת? לא כיף. ארצות הברית, יש לה את הבעיות שלה. אין פה שום, אין כזה, מדינת ישראל כאילו מציגים שכאילו כל העולם גן עדן, ורק מדינת ישראל, אתם מבינים, יש בעיות. בדיוק הפוך. מדינת ישראל, אחת המדינות, נדבר על זה, אחת המדינות שהכי מתפתחות עכשיו בעולם. אף אחד לא עוזב. זאת אומרת, יש כמה בודדים שיכולים לעזור, אבל אין דבר כזה גלי הגירה. חוץ מזה, יש עוד דבר. זאת אומרת, זה גם חלק מהשוב, אנשים שלא שומעים שופר, שאין להם חשיבה פשוטה, הם חיים כזה מהסרטים ומהזה, יש את הפנטזיה הזו שקוראים לה relocation. כאילו, כל אחד שמציעים לו איזו עבודה בארצות הברית, זה, הוא עוזב והחיים יפים. בני אדם לא עושים relocation גם במאה ה-21 יותר מדי. למה? כי נכון שאולי יש לך איזו עבודה שמסודרת. אבל אתה צריך בשביל זה לעזוב את המשפחה שלך, את החברה שלך, את הקהילה שלך, את המרחב התרבותי שלך. מעט מאוד אנשים עושים דבר כזה. מי שעושה זה רק אנשים שהברירה שלהם זה או למות פה או לעבור. בשנת תפשין עין ד' 2014, היה משהו שנקרא מחאת המילקי. שמעתם את הדבר הזה? היה זה גם כמה חכמולוגים. שהחליטו שבגלל שהמילקי יותר זול בברלין, אז נעזוב את ישראל. עזבו איזה כמה עשרות צעירים. לפי מה שלפחות קראתי, 90% מהם חזרו עם זנב בין הרגליים. היה הכל. אין גם את זה. אם אנחנו עכשיו עוזבים את עולם הדמיונות, ומסתכלים על העולם הפשוט והישר, הריאלי, המציאות היא כדלהלן. מדינת ישראל היום היא אחת המדינות עם אחוז הצמיחה הדמוגרפי והכלכלי הגבוה בעולם. זה המצב, זה המצב הריאלי. מדינת ישראל היום היא נמצאת בין המדינות המובילות בעולם במה שנקרא OECD. זאת אומרת, המדינות המתפתחות. הצבא לא סובל מקריסה ולא מחוסר מתנדבים. יש היום 8 חיילים שרבים על כל מקום בגולני. זה המצב. מבחינה דמוגרפית, יש כאמור 8 מיליון יהודים. במדינת ישראל יש את אחוז הצמיחה הדמוגרפית בציבור היהודי הכי גבוה בעולם המערבי. ערביי ישראל, יש את הבעיות איתם, כולנו יודעים, אבל הם עצמם לא אלטרנטיבה. תבינים, הם מפולגים בתוך עצמם, הם לא משמשים פה עכשיו איזה גוף שהולך פה לכבוש את המדינה. הם מיעוט שרובו משלים באופן זה או אחר עם מדינת ישראל, כי עדיף לחיות פה מאשר תחת בארצות ערב, ואלה שלא, בסדר, יש את הדרכים שבהם לאט לאט הבעיה הזו נפטרת, אבל שם זה נמצא. מבחינת מציאות חברתית, כיום, בשורה התחתונה, כל ילד שני שהתחיל את כיתה א' בשנת תשפ"ד, הוא חובש כיפה. 50% מילדי הציבור היהודי במדינת ישראל נמצאים במערכות דתיות ומסורתיות. זה המצב. עולם הישיבות העל תיכוני. יש 180 אלף תלמידים ותלמידות, בנות מדרשה. הכיוון הוא רק הולך לשם. מבחינת מדד העושר, בסדר? איך בני האדם כאילו רואים את עצמם, מדינת ישראל נמצאת באחד המקומות הכי גבוהים בעולם, שאנשים מאושרים שם. בכלל צריך להבין, יש איזה משהו שגם קשור לחשיבה פשוטה. אנחנו רגילים, בצורת החשיבה שלנו, שבמדינת ישראל, לפני 40-50 שנה, היו פה 3 מיליון יהודים. ואז באמת, כל אחד שעושה בעיות, כל אחד שמאיים בירידה, כל אחד שמאיים שהוא יסרב וזה, זה יוצר פה זעזוע במערכת. כיום יש 8 מיליון יהודים במדינת ישראל. נסח את זה בצורה עדינה. לכל בריון יש תחליף. אני לא אהיה פה. אל תהיה פה. יהיה מישהו אחר במקומך. כל תפקיד בצבא, כל תפקיד ברפואה, כל תפקיד זה, עומדים בתור, ברוך השם, אנשים. 8 מיליון ישראלים, יהודים, שמחים, אוהבי עמם וארצם. והם שם. כנ"ל כל שאר הפחדים. שהוא צריך להיכנס לזה. אנשים נכנסים לפני, כל שנה היה רעידת אדמה במרוקו. היה שיטפון ביוון. מה עוד יש? בארצות הברית החליטו שגילו חייזרים, שזה גם נחמד, פחד חדש שיהיה. ראינו אותי באיזה כלי תקשורת, מה יש ליהדות לומר ביחס לזה שיש חייזרים. אמרתי להם, תראו, יכול להיות שיש חייזרים, אבל אם יש חייזרים, אנחנו דורשים מהם רק דבר אחד, שלא ייתנו שארץ ישראל שייכת להם. חוץ מזה, אין בעיה. הפוך, לא יודע, אם יש נגלה חיים במאדים, נקים שם, ישיבות, סניפים של בני עקיבא, יש הרבה אפשרויות להפך, זה ייתן לנו מרחבים חדשים, בטח. כל העולם הזה זה עולם של דמיון. אני חוזר שוב לפסוקים. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך ילכון. זה המשמעות של כל הפסוקים האלה. כאשר אדם, הוא יודע את התרועה, הוא מחובר אל הקו חשיבה הזה, שיש אלוקים ויש כיוון ויש משהו פשוט שחורז את ההיסטוריה. השם באור פניך ילכון. אדם הולך תמיד עם האור פנים. אדם לא נמצא כל הזמן עם התחושות של מה הולך להיות. זה המזמור שאנחנו אומרים לפני התקיעת שופר. למנצח לבני קורח מזמור. בני קורח, שהם ניצלו מהבליעה באדמה כי הם הרירו תשובה, הם אומרים מזמור. מה המזמור? כל העמים תיקו חף. הריעו לאלוהים בכל רינה. כל העמים סופקים כף, כאילו כל העמים עומדים פה באלם, כי השם עליון נורא, מלך על כל הארץ. מתחילה שנה חדשה, אז הולך להיות פה משהו נורא, עליון, כאילו מה ייתן לנו כוח לעמוד מול כל הפחדים האלה? ואז בני קורח עונים תשובה. מה ייתן לנו כוח? ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. ידבר מתחתנו את רגלנו, לא במשמעות לרמוס אחרים. אלא ברגע שאדם מבין שהתפיסת עולם היהודית, הישראלית, הרעיון הזה, שיש כיוון לעולם ויש אמונה ויש טוב, זה הופך להיות התפיסה שמתפשטת בעולם. מסיים שם המזמור, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. לאלוהים יש מגיני ארץ. מגיני ארץ זה אותם צדיקים שמגינים על הארץ. במה הם מגינים על הארץ? שהם שומעים את כל שופר, והם הולכים ומתעלים, והם לא מפחדים, והם לא מפחידים, ולא נכנסים פה לקריסה ולהתמוטטות. מה הולך להיות בשנה הקרובה? תשובה, אף אחד לא יודע. יכול להיות שיהיה מלחמות. סביר אפילו. מאוד יכול להיות שיהיה בעיות בתוך עם ישראל פנימה. אפילו סביר שיהיה. כבר עכשיו יש. יהיו, לא עלינו, יכולים להיות פיגועים, יכולים להיות בעיות כלכליות, יכולים להיות בעיות רפואיות. אבל, וזה אבל הגדול, כאשר אדם שומע את כל השופר, מבינים? הוא מפרק את כל הדמיונות שהדבר הזה הולך להרוס פה את עולמו של הקדוש ברוך הוא. כל דבר שיהיה השנה, אנחנו ניפגש איתו ונצמח מתוכו. זה העמדה הנכונה שצריכה להיות בתחילת השנה. הגאון מווילנה, ככה הוא כותב בהקדמה שלו למחזור התפילה. כותב, יש אנשים שהם בימים נוראים מתפללים על בני חיי ומזוני. אילו מתפללים בנים זה על הילדים שלהם, על החיי זה על הבריאות שלהם, ועל המזוני, על הפרנסה שלהם. מה יקרה? אומר הגאון מווילנה, בראש השנה לא יתפלל איש על בני חיי ומזוני, אלא ישליך כל אלה אחרי גבו, אילו ישים את זה בצד, ויקבל על עצמו עול מלכותו יתברך, ואז הוא מוסיף שלוש מילים. יהיה מה שיהיה. ככה יהודי נכנס לראש השנה. יהיה מה שיהיה. המציאות בפועל היא תלך ותתברר לנו השנה. ברגע שאדם מקבל את עול מלכותו יתברך, ברגע שאדם שומע את כל השופר, ברגע שאדם ממושמע אל הקול הפשוט, בלי כל הסיבוכים, בלי כל התיווך התקשורתי, שמלא בכל כך הרבה גסות של מישוש, טעם וראייה, והוא שומע עכשיו קול פשוט, קול שאומר יש אלוקים, הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם, הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל, האנוכי השביר ולא הוליד, אמר השם. יש פה תהליך שעם ישראל התחיל אותו, עם ישראל חוזר לארצו, אנחנו רואים את זה מול העיניים. הדבר הזה לא יעצר, הדבר הזה ילך ויצמח, וזה נכון עכשיו גם ביחס לכל אחד, פשוט אמרנו פה דברים שמשותפים לכולנו. אותו דבר, כל אדם צריך לקראת השנה החדשה לפרק את הדמיונות של הפחדים שלו. שוב, אני לא אצליח בחיים, אני לא אתחתן, אני לא אפול, שוב, הכל יכול להיות השנה. אבל העמדה הנפשית היא לא כזו. העמדה הנפשית היא, תפסיק להסתבך. תפסיק לראות כל הזמן שחורות. תחשוב בצורה פשוטה, אתה רוצה להתחתן, זה נכון מצד הקדוש ברוך הוא, בגילך, מתאים לך. תשובה, כן. אז אתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אתה צריך להתפרנס. און, אתה, להתפרנס זה דבר טוב, זה דבר נכון. אתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שצריך. זה לא מה שדמיינת, חשבת שתהיה מיליונר ובסוף זה לא מה שקרה. אז הקדוש ברוך הוא כנראה חושב שהדרך להצמיח אותך בתשפ"ד ד' זה דווקא דרך הדבר הזה. זה העמדה. אדם הולך באמונה וביטחון. ואז השנה היא הולכת להיות שנה טובה. אם זה המשמעות שאנחנו מברכים, לשנה טובה תיכתב ותיחתם. לא, שוב, לא בהבטחה שיהיה טוב כאן ועכשיו, אלא כמו שאומרים, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. הכל הוא חלק מהכל השופר הזה שמצמיח את הכל לטובה. שם זה הולך. תאמצו את הצורת חשיבה הזו. ממליץ לכם המלצה שכבר עמדכם בהרבה מאוד שיעורים למי ששומע. תמעיטו כמה שאפשר, קבלו על עצמכם לקראת ראש השנה תשפ"ד, להמעיט כמה שאפשר בשמיעת חדשות. ושמיעת חדשות זה בדיוק ההפך מכל שופר. זה כאן, עכשיו, האיוב, הקושי, הכל, הניפוח וזה. תבנה לך קו חשיבה, תלמד תורה, תתחבר לדמויות ולגופים ולמקומות שמדברים על מבטים בפרספקטיבה רחבה, לא רק במשמעות של בתי מדרש. גם אפילו תלמד היסטוריה. תראה איך תהליכים קורים בעולם. מה הדוגמאות שבאת לכם קודם? ונראה, זה שאנשים מפחדים מזה שכלכלת ישראל תקרוס בגלל איזה כמה משוגעים שפה מאיימים. שוב, זה, תלמדו טיפה היסטוריה, היסטוריה כלכלית, איך כלכלה עובדת. אתה מבין, ברגע שאתה שנייה מסתכל על הרוחב, כבר הכל נרגע. כנ"ל גם שיהיה פה עכשיו איזה פיגוע טרור, ובגלל הפיגוע הטרור הזה זה סוף המדינה. שוב, תלמד את ההיסטוריה של מדינת ישראל ב-80 שנה האחרונות. תלמד מה קורה תולדות הציונות ב-150 שנה האחרונות. תלמד את התולדות של העם היהודי במהלך ה-2,000-3,000 שנה האחרונות. תלמד מה קורה בעולם באלפי שנים האחרונות. זה הכל חלק מלשמוע את כל השופר. השופר הוא גואל את כל העולם, לא רק את עם ישראל. המציאות הולכת ומתפתחת בפרספקטיבה של אלפי שנים, עם כל הנפילות, עם כל הקשיים, עם כל המחלות, עם כל המגפות, עם כל השואות, עם כל האסונות, תמיד, אבל תמיד, הקדוש ברוך הוא מוביל את עולמו לטובה. ברגע שאדם מבין את זה, והוא הולך, יהיה מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא מוביל לטוב, ומה יהיה בדיוק, זה ניתן לדברים להתגלגל, אז השנה, תשפ"ד, אתה מפרק את הדמיונות, והשנה הזו הופכת להיות בעזרת השם שנה טובה ומתוקה. שיהיה לכם שנה טובה. עצור כאן.